ואנחנו עם יעקב ריבלין, פרשננו, וגם ההיסטוריון שלנו, הייתי אומר. יעקב, אז קודם כל ערב טוב לך. תקופת הסכמי אוסלו, אתה בשיא ימיך כעיתונאי שמדווח לעיתונות החרדית על מה שקורה בתוך אותם חדרים. היום התפרסם הפרוטוקול, אנחנו קוראים שם מה אמר... מה?
עברתי על הפרוטוקול, כן.
כן. אז בוא אתה תחזיר אותנו מנקודת מבט אחרת. שמענו את שמעון שבס, נקודת מבטו, איך הוא ראה את הדברים, מה הוא זוכר משם כמי שהיה צמוד יצחק רבין. מה אתה זוכר באותם ימים? אנחנו זוכרים את ההפגנות הסוערות של גוש אמונים, של המפדל, של הימין, הפגנות מאוד מאוד סוערות שהלכו והתעצמו, ובסופו של דבר רצח רבין. אנחנו גם זוכרים מהצד השני איזה שהם ניסיונות לחשוב כאילו הסכמי אוסלו הולכים למנוע שפיכות דמים, שזה אומר אמירה של אנשי הביטחון לרבנים, גם למרן הרב שח, גם למרן הרב עובדיה יוסף, שאמרו שטחים תמורת פיקוח נפש, אפשר למסור שטחים. ספר לנו רגע את הצד שלך.
הצד שלי הוא הצד של שני הצדדים, אבל בוא אני אתאר בקווים יותר מדויקים מה ששבס אמר. מדוע שס תמכה בהסכם, ותכף אני אסביר למה אני אומר תמכה, למרות שפורמלית בהצבעה היא נמנעה והיה 61 גם בלעדיה, נגיע תכף לקטע הזה. הסיבה היחידה ששס נתנה את הפלטפורמה לממשלה שהובילה להסכמי אוסלו, לא חשוב כרגע מי הצביע בעד ומנגד, היא האמון האישי שהרב עובדיה זכר צדיק לברכה נתן ביצחק רבין. היה להם קשרים טובים במהלך השנים, הרב מאוד העריך את הישרות ואת האמינות שלו, בניגוד למה שהוא אמר אחר כך על נתניהו. והוא אמר, לרב גם הייתה פסיקה ידועה, שאם החזרת שטחים תביא שלום, אז איך, אומרים, איך הוא אמר, פיקוח נפש דוחה גם שטחים. עכשיו, בא יצחק רבין אליו, בעניין הזה שמעון שבס צודק, והסביר לו את ההסכם. לא היה לו תשובות לכל השאלות, אבל הוא אמר לו, בקווים כלליים ההסכם הזה מוביל לידי כך, שתימנע שפיכות דמים. לכן שס, הייתה אמורה לתמוך בהסכם. אלא מה? ביום, יומיים לפני הצבעה, התברר שבעצם לא צריך את הקולות שלה. הקואליציה מנתה אז 56 מנדטים בלי שס, בהצבעה הספציפית הזאת, הערבים, חמשת המנדטים הערבים שהיו, אז הבינו טוב מאוד שהסכמי אוסלו זה חצי סופה של המדינה, הם הצטרפו בחדווה לתמוך בהסכמים. לכן, ההסכמים האלה סעבו, אז כשהשס ראתה שיש גם בלעדיה, היא אמרה, למה אני צריכה לסחוב על כתפה את הקטם ההיסטורי, אף אחד לא יודע מה יהיה בסוף, למה אני צריכה להיות אשמה בקטם ההיסטורי של הצבעה בהסכמי אוסלו, בזמן שיש 61 מנדטים גם בלעדינו, לכן הם הצביעו נגד, ועד היום הרי דרך כלל שואלים אותו על הסכם אוסלו, הוא כועס, הוא צועק, אנחנו הצבענו נגד, ואנחנו התנגדנו, רק הוא מזכיר של הסכם אוסלו, בוטים הצביעו נגד, איך ששוויון של סמר, זה לא קשור לאוסלו, אבל ברמה העקרונית, צריך להבין פה משהו, ששאס הצטרפה לממשלת רבין 92, היא ידעה שפניו להסכמי שלום, שכוללים החזרת שטחים, זה היה המסר, לכן היא קיבלה מחיר מאוד מאוד גבוה. והרב עובדיה נתן אמון ביצחק רבין, ונתן אמון גם ברעיון הזה. אז היו שאלות, אני ראיתי את פרוטוקול הממשלה, יש שם איזה 10 הערות של אבי דרעי, כל אחד קולט למטרה, מה יהיה בירושלים, מה יהיה אם קורה מקרה פשע, מי יתפל בו, היו המון שאלות, אבל אני לא ראיתי שאבי דרעי אומר שם הרבה שההסכם גרוע, שעשו לתמוך פה, הוא שאל שאלות ענייניות. זאת אומרת שברמה העקרונית גם אריה דרעי חשב, הבין בשעתו שצריך לתמוך בהסכם. בזה שלא חתמו בפועל, הסברתי שזה פשוט לא רצו את הקטם הזה על הגב, אבל שס שותפה להסכם אוסלו, לכן הימין הצביע נגדה, ולכן עד היום נוסעים למתחת הזה. זה מהזווית שלי הסיפור.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך רגע, אתה יודע, על זווית אחרת של העניין. הרי בסופו של דבר, הממשלה מנתה 61 חברי כנסת, ממשלה צרה, מתוכם שישה של שס. הקמת הממשלה הייתה אותו שסע גדול שנוצר בין דגל התורה, אגודת ישראל ושס, עם הקמת אותה ממשלה, כאשר שרת החינוך הייתה אמורה להיות שולמית אלוני, ואחר כך מונה במקומה אמנון רובינשטיין. כשאני מנסה רגע...
לא מדויק, אבי, לא, היא הייתה שרת החינוך אחרי שהיא הקדישה בדברים נגד גדולי
האומה,
קדושי ישראל זרקו אותה.
דרעי בא לרבין ואמר לו, אי אפשר יותר עם שולמית אלוני.
ואז יצחק רבין זרק אותה בשביל השלום, כי זה היה לפני הסכם עם אוסלו, ויצחק רבין ידע שאם הוא לא יפטר את אלוני בשביל שס תפרוש, הוא לא יגיע בכלל למצב שצריכות שלום, ולא יהיה צורך בשום הצבעות, כי הממשלה תקרוס. לכן אני חוזר על מה שאני אומר, שש"ס החזיקה את ממשלת אוסלו על הכתפיים.
אז מה שאני רוצה לשאול, יעקב, אתה יודע, בנקודת הזמן ההיא, עזוב, היום קל לשפוט, לראות את הדברים אחרת, הכל אחרת, מזינים לנו גם הרבה מאוד צעירים, שלא נולדו אז, אבל אם אני חוזר רגע לאותה אווירה שהייתה לפני 30 שנה סביב הסכמי אוסלו, צריך לומר את האמת, גם הצד הימני, המתנחלים, שהפגינו בכל כוחם נגד הסכמי אוסלו, לא עשו את זה בגלל החשש הביטחוני, שיכול להיות, אלא בעיקר בגלל פינוי יישובים. הם גם אמרו, אל תיתנו להם רובים, זה קרה באוסלו ב'.
אבא אטליה, אתה צודק, על ידי הבינה, אבל אתה יודע באיזה היקף של פינוי יישובים היה מדובר שם? גוש קטיף היה קטן על זה.
יפה, ולזה אתה רואה ששאריה דרי ושאס בזמנו כן התנגדו, כלומר, אנשים חושבים...
הם התנגדו, אבל אגב, אני קראתי את ההערות של אריה דרי בפרוטוקול, ואני גם, היה לי ציטוטי מתוך הבית, מתוך ביתו של מרן, עם השיחות עם רבין, הנושא של פינוי יישובים לא עלה. מבחינתו של הרב עובדיה, אם פיקוח נפש דוחה שטחים, הוא דוחה גם פינוי יישובים. מאוחר יותר, רב שינה את דעתו, בעקבות הפיגועים שהגיעו, בעקבות הסכמי אוסלו, ואז הוא אמר, מה שאני תמכתי בשעתו, זה היה בגלל פיקוח נפש, והנה קיבלנו פיקוח נפש. אבל מעבר לזה, הרבה מאוד מומחי ביטחון, ולא הייתה מומחי ביטחון, כדי להבין שאתה לא מכניס לתוך הבית, את גדול הטרוריסטים שלו, של המאה ה-20, יאסר ערפאת, מצייד אותו דרובים, זה היה ברור כבר בהסכם אוסלו הראשון, שהוא ייכנס ויקבל כוח. וכולם טענו שלא חותמים הסכמים רמאים, כשאתה מקבל נייר, הוא מקבל שטחים. כן. היו טענות מאוד מאוד קשות נגד אוסלו, לא רק בפינוי יישובים, אלא גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה מדינית. אבל יצחק רבין רץ כמוכה עמוק, התעלם מכל החששות הכבדים, והאמין שיש הזדמנות היסטורית, ואני חוזר ואומר, הרב עובדיה, שתמיד הייתה השיטה שלו לשאול מומחים, יש לך בעיה רפואית, תלך לרופא, יש לך בעיה ביטחונית, תלך למומחים ביטחוניים. ורבי לא רק שבא אליו, הוא הביא אליו גם גנרלים ואנשי ביטחון שאמרו שהסכם הזה טוב ליהודים.
יעקב ריבלין, תודה רבה. בשורות טובות, להתראות. אנחנו...